חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. אחרי שהרצת לשבוע שעבר בתוכנית התפוחים על זה שאני לא יודע, וזה נכון, את ההמשך של הפזמון של מתוק התפוח, הבאתי שיר שכולם יכולים לזמזם מתוך שינה.
סליחה, אתה אורן לוקסנבורג?
כן.
הלו, הלו, הלו!
הלו, הלו, הלו!
מה, איך אתה יכול לפתוח תוכנית בלי להגיד לאנשים שלום? קצת דרך ארץ נימוסים, דרך ארץ קדמה לתורה ודבש, ולמה יש לי כאן לעזאזל משהו שנראה כמו בדיקת שתן על השולחן?
לא בדיקת שתן, זה דבש, אפרת, דבש.
לוקסי, אנחנו קצת באווירת סוף קורס, אנחנו אוטוטו מסיימים חצי שנה של פודקאסט באוויר, שזה די מטורף.
עונה מלאה.
אני לא האמנתי כשדיברת איתי לפני חצי שנה ואמרת לי, בוא נעשה פודקאסט, זה מה זה כיף וקל. לא האמנתי שאחרי חצי שנה נמצא את עצמנו כאן עם 150 אלף מאזינים. ולפני שנתחיל בתוכנית, אולי כדאי לספר לאותם 150 אלף מאזינים, שהחלטנו להזמין אותם להרים איתנו כוסית לשכנה החדשה, ולחגוג איתנו את החצי שנה, ולחגוג איתנו את מספר האזנות, שזה מספר שמרגש אותנו, וגם אנשים שבקיאים במספרי הפודקאסט בעולם. אז מה קורה? מתי נפגשים?
יום שישי?
כן.
בעוד שבוע וחצי?
27 בספטמבר.
27 בספטמבר, בשעה 11 בבוקר,
כן.
באיגרא רמה.
אנחנו החלטנו לעשות את האירוע שלנו באיגרא רמה, זה לא סתם מקום שכיף לנו בו, כלומר, מאוד כיף לנו בו, אבל איגרא רמה היא באמת מסעדה שחולקת איתנו את האג'נדה של התוכנית, של אוכל מקומי, חיזוק ותמיכה במגדלים, והרבה פשטות וטבעיות וחזרה ככה לדברים יותר פשוטים. אז מה בתוכנית? יהיה קוקטייל על חשבון הבית, כלומר, עלינו.
תבואו, דבר ראשון, נשקה אתכם שתהיו מבסוטים.
אחר כך יהיו מלא מלא צלחות קטנות שיכין ענר בן רפאל, השף של איגרא רמה, והוא ישלב בתוך המנות כל מיני דברים קטנים שאנחנו דיברנו עליהם במהלך התוכנית. למשל, הקונפישום שלי, או המרדומה של לוקסי, הגווניות המיובשות שלי, או לחילופין החציל קונפי שלך.
חציל קונפי שלי, שהוא נורא טעים.
כל זה ישולב בתוך מנות שענר יעשה מול עיני האורחים, ככה הרבה צלחות קטנות, וגם יש שם שוק ירקות שנקטפו באותו הבוקר.
כן.
במחירים מהממים.
איזה ירקות? אי אפשר לדעת.
מה שיבשיל באותו
מה
היום.
מה שיהיה הכי טוב באותו יום.
וישירות מהחקלאים, במחירים מגניבים, ויש עוד מלא מלא הפתעות, אנחנו ככה עוד תוהים לספר הכל. אולי בשבוע
לא,
הבא,
שבוע הבא.
נספר את השאר.
כן.
טוב, הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על דבש.
בממוצע, דבורת דבש מייצרת 1 חלקי 12 כפית דבש במהלך כל חייה. רק בשביל להיכנס לפרספקטיבה, 2 כפיות של דבש, זה מספיק אנרגיה כדי שהיא תקיף את כל העולם.
זה כל מה שמכינה דבורה במהלך חייה?
כן.
טוב, אנחנו נדבר על כל ענייני מוסר בהמשך התוכנית בעקבות מה שאמרת עכשיו. עם ישראל, עובדה מספר 2, עם ישראל אוכל 4,500 טון דבש בשנה אחת. הישראלי הממוצע אוכל בערך 0.5 קילו דבש במהלך השנה, כשבערך חצי מהכמות הזאת נצרכת, כמה לא מפתיע, סביב ראש השנה, שזה ממש עכשיו. אני מציעה גם את היום הזה לטבול בדבש. בכל זאת יום הבחירות, בוא נקווה לטוב, שהיום הזה ייגמר בצורה מתוקה.
לכו, תצביעו, לא משנה מה.
משנה, אבל תצביעו.
המשיכה של דבורים למתוק,
כן.
הם אוהבות צוף, הם אוהבות מי סוכר, כל דבר מתוק, הביאה במקרה אחד ליצירה של דבש בצבעים לא שגרתיים של כחול וירוק.
אוי וי, למה?
בצרפת, בחברת מרס יצרנית השוקולד, הדבורים גילו פסולת של המפעל הזה, של צבעי מאכל של הסוכריות M&M's, שתו אותו והפיקו ממנו דבש כחול.
זה נורא. זה בדיוק הרגעים שבהם אתה כל כך מרחם על הדבורים, ואתה אומר, אלוהים אדירים, מה עשינו להם? איך גרמנו להם להיות מוקפות בסוכריות M&M's כחולות וירוקות, במקום בשדות פוריים ונהדרים?
כן.
השם פמלה הוא בעצם קשור לדבש. כן, כן. השם הזה, פמלה, הוא הומצא במאה ה-16 על ידי המשורר פיליפ סידני, בפואמה שלו ארקדיה, והשם הזה הוא בעצם חיבור של שתי מילים יווניות, פן, שזה הכל, ומלי, שזה דבש. או בקיצור, הכל דבש. זה פמלה.
איך, איך, איך את מגלה את העובדות האלה? זה, נגיד, זה עובדות שאני לא... זה, לא הגעתי אליהם.
זה קצת... חשיבה אסוציאטיבית מאוד, שאני לא ברור לי איך היא קרתה, אבל אני לא יודעת איך זה, איך זה קרה הדבר הזה, אבל אתה יודע מה הכי נורא? שאלה הדברים שבסוף אני זוכרת. כאילו עוד חצי שנה דבר איתי על הפרק הזה, ויהיו דברים שאני אזכור, ודברים פחות, ודברים שאני אשמח, ואני אגיד לך, על זה דיברנו, על זה לא, אני אוכל להתווכח איתך, נכון? לפעמים אני מתווכחת איתך על דברים שלא דיברנו עליהם?
נכון.
על הפמלה אני אזכור. זה כל כך שולי.
אני אבדוק את זה.
שאין סיכוי שאני אשכח את זה. כן, עובדה נוספת?
יש אמונה אוניברסלית מכתובים עתיקים מאוד שהדבש מגיע מהירח.
אוקיי.
שמעת על זה?
כן.
זה די נפוץ.
בסנסקריט
מאמינים בזה. נכון, מסנסקריט. אולי תסבירי על זה אחר כך שתדברי על מילים.
אולי.
אבל מאמינים שזוג חדש שהתחתן צריך להכיל אחד את השנייה דבש במשך 30 יום לאחר החתונה, וזה מבטיח שהניסויים יהיו מתוקים, שטופי אהבה והבנה. 30 יום, זה הזמן שלוקח לירח להקיף את כדור הארץ.
ומזה בא הביטוי.
הנימון.
ירח דבש.
ירח דבש.
זה מקסים. אני מאוד מחבבת את העובדה הזאת. גם בתום חודש הם יהיו שמנמנים ולא יהיה להם כוח כבר לקום מהמיטה, אז הם יישארו שם ויעשו מלא ילדים. וואו, דבש. באמת, החלטנו להקליש...
איפה מתחילים? איפה?
אני לא יודעת. אני יכולה להגיד לך שקודם כל, שבאמת אחרי חצי שנה שאנחנו מנחים את הפודקאסט ביחד, מימי לא ראיתי אותך נסער כל כך ונרגש כל כך לקראת תוכנית. כלומר, בדרך, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מגיעים לתוכנית, לי יש את הנושאים שאני רוצה לדבר, לך יש את הנושאים שאתה רוצה לדבר. התוכנית הזאת, לוקסי אומר לי, תקשיבי, חשבתי על כמה נושאים. אמרת לו, יאללה, תשלח לי, אני אקרא גם. מסתכלת ורואה...
זהו, את קיבלת 18 עמודים, ונזפת בי על, על כמות העמודים שהיא כל כך גדולה, כי בדרך כלל לתחקיר יש לוקסי, 8
אנחנו...
עמודים.
אמרתי, אנחנו צריכים תוכנית של 4 שעות בשביל להספיק לדבר על הכל.
אבל המסמך המקורי היה 27 עמודים.
אתה, זה מה שנקרא, ריחמת עליי. בקיצור, בן אדם נכנס עמוק לתוך העניין, ואני יכולה להבין אותך.
עולם מרתק.
אני חושבת שגם אם אתם רוצים ככה להבין כמה העולם הזה מרתק, אפילו אם תלכו ותעשו ויקיפדיה על דבש, אתם תגלו ערכים ארוכים בצורה קיצונית. כלומר, יש נכון. המון ידע על זה. ידע שחוצה תרבויות ושנים. כאילו, כל העולם רווי בדבש. זה לא בא מאזור מסוים, זה לא משתמשים בו רק בתרבות מסוימת. הוא פשוט כולנו משתמשים בדבש. נכון. כל האנושות.
ומכל חומרי הגלם שדיברנו עליהם, הדבש הוא העתיק ביותר. דבורי הדבש קיימות למעלה מ-150 מיליון שנה.
הרבה הרבה לפנינו.
המון זמן לפנינו. האדם המודרני קיים מה? 2.5 מיליון שנה, הומו סאפיאנס 350 אלף שנה? מה זה? זה פסיק קטן.
ופשוט מצאו מאובנים שמוכיחים מעל לכל ספק שהדבורה, בערך כפי שאנחנו מכירים אותה היום, הייתה קיימת לפני 150 מיליון שנה, היא יצרה את הדבש. השאלה היא לא מתי היא יצרה אותו, אלא מתי אנחנו גילינו אותו וניחסנו אותו בעצם לתוך המזון שלנו. אתה רוצה לספר לנו קצת על זה?
תראי, בגדול, הדבש קיים, כמו שאמרנו, 150 מיליון שנה. הדבורים התפתחו מצרעות שהיו אוכלות בשר, עד היום יש צרעות שאוכלות בשר, ומהם נהיה זן של דבורים.
כאילו בעצם פיצול אבולוציוני.
פיצול אבולוציוני של איזשהו זן שחי בסימביוזה מושלמת עם הטבע. אין עולם בלי דבורים, ואין דבורים בלי עולם. ארגון המזון והחקלאות של האום מציין ש-71 מתוך 100 יבולים שאחראים ל-90% מכלל המזון שבני אדם צורכים, מופרים על ידי דבורים. כלומר, עתיד האנושות כולה תלוי לחלוטין בהישרדות דבורי הדבש, שהולכות ונעלמות.
אתה יודע, זה מדהים. אלברט איינשטיין אמר, לפני הרבה מאוד שנים, ובלי ביסוס מחקרי, אבל הוא אמר שאם הדבורים יכחדו, בני האדם, האנושות ישרוד רק עוד 4 שנים. כלומר, אחר כך כבר היא לא תוכל לשרוד. למה בעצם? כמו שאתה אומר, הדבורים מפרות את הפרחים ומאפשרות את הקיום של כל הירקות והפירות והצמחייה מסביבנו.
נכון, אין אף דרך מלאכותית טובה כמו דבורה להעביר אבקנים של פרחים מפרח לפרח ולהפרות את הצמח ולגרום להמשכיות שלו.
ואם אנחנו כבר מציינים באמת את העניין הזה לאורך הרצף ההיסטורי, הרי שהתקופה שבה הפרחים התפתחו והפכו לכל כך מגוונים וכל כך יפים וכל כך גדולים וכל כך צבעוניים, זה במקביל להתפתחות של הדבורה. כלומר, כאילו הם אמרו לדבורה, היי, בוא אליי.
נכון, יש איזשהו תהליך אבולוציוני שהפרחים עצמם, או הצמחים עצמם, התפתחו במקבילות כדי לתפוס כמה שיותר דבורים שיביקו אותם. חד משמעית. יש תחריטי קיר כבר מלפני 15 אלף שנים מזימבבווה, שרואים שם אדם שמשתמש באשן לשם איסוף דבש מתוך נחיל פרה. יש הרבה ציורי מערות, אגב, מתקופות הרבה יותר קדומות שמראים דבורים, אבל שם כבר מראים מלפני 15 אלף שנה, זה אחד העתיקים שדיברנו עליהם.
שימוש באשן.
של שימוש באשן, של אדם שעושה חקלאות מדבורים.
שאגב, מה שמדהים זה שגם היום, אחת השיטות הנפוצות באמת להגיע לכוורת בלי להקץ, לפזר סביב האשן, מה שגורם לדבורים ככה לאבד כיוון ולהתמסתל קלות.
נכון, זה טיפה מרדים אותם. בשנת 2500 לפני הספירה, התחיל להתפתח ענף חקלאי כאן באזור שלנו, שמגדל דבורים או דבורים מהמשפחה הזאת, של דבורת הדבש, והחלו לייצר דבש באופן לא תעשייתי, אבל נרחב. הדבש קיים בכל התרבויות, מהתרבות השומרית פה בארץ ישראל, ועד האצטקית ביבשת אמריקה, כולם השתמשו בדבש. הפרעונים העתיקים השתמשו בדבש כדי לחנות גופות ולייצר תרופות. היוונים...
הם גם היו קוברים את הפרעונים עם צנצנת דבש לידם בשביל שיהיה להם מה לאכול בתחיית המתים.
נכון. מה שמוביל אותנו לדבש הכי עתיק שהתגלה, שהתגלה באמת בתוך קבר של פרעו, דבש שמתוארך משנת 1400 לפני הספירה, עד היום זה באזור ה... 3,500 שנה שעברו, והדבש עדיין טוב למאכל.
אלפי שנים, והוא עדיין טוב למאכל, בגלל ששמרו אותו אטום, והוא לא נמהל באוויר, ונדבר על זה בהמשך.
נכון.
כן.
המצרים שרקחו תרופות, השתמשו המון בדבש, יודעים שב-500 מתוך 900 התרופות שהמתכונים המצרים העתיקים עדיין מצויים בידינו היום, כללו דבש באיזושהי צורה. עד כדי כך הם האמינו שהוא בריא.
אני חושבת שזה בכל התרבויות. כלומר, גם המצרים, אבל גם עד היום אנחנו משתמשים בדבש בצורה רפואית. וגם לזה נגיע.
גם לזה
נגיע.
אפילו הנביא מוחמד התייחס לדבש. הוא אמר שהדבש הוא תרופה לכל מחלות הגוף, והקוראן הוא תרופה לרפואת הנפש, ואתה לוקח את שניהם, את הקוראן והדבש, ויש לך רפואה מלאה. בקוראן יש שני סורות, זה פרקים שעוסקים אחד בדבורה ואחד בדבש. עד כדי כך, ובערבית יש את הפתגם, יום אסל יום בסל, זה היה הכותרת של הפרק שלנו על בצל, יום דבש או יום בצל.
לגמרי.
כן.
אם כבר הזכרת את המילה אסל,
כן.
זה נשמעתי הזדמנות נהדרת לספר לך על מקור המילה דבש. אתה יודע שחיכית.
דבש דבש שמופיע בתנך דבש?
בדיוק, זה העניין.
כן.
מדברים כאן על מילה של יזר בן יהודה לא היה צריך לפתח, מה שנקרא המילה שהעם שלנו
נולד
איתה. המילה דבש מוזכרת בתנך למעלה מ-50 פעמים, כאשר 21 פעמים היא מוזכרת בביטוי ארץ זבת חלב ודבש. העניין הוא שמרבית הדבש שמוזכר בתנך הוא בכלל לא דבש הדבורים. הוא אותו מיץ פירות מרוכז שמגיע מתמרים, מה שהיום אנחנו קוראים לו סילן, או דבש ענבים, מה שהיום אנחנו קוראים לו דיבס ענבים. אגב, החבר'ה מילקות הרועים בצבעון, הם מייצרים גם דיבס. מכל מיני פירות. אחת ההוכחות לכך שהדבש הרבה פעמים מוזכר בתנך הוא בכלל לא דבש דבורים, כי כמה פעמים מוזכרים שבעת המינים, ואז במקום המילה תמר כתוב דבש.
זאת אומרת, הדבש...
הדבש שמוזכר בתורה, הרבה פעמים הכוונה בכלל לסילן.
נכון, אז איך הוא התקבע בתור הדבש שאנחנו מכירים?
אנחנו כן מכירים שני מקרים בתנך שבהם ברור שמדובר על דבש דבורים. פעם אחת זה בסיפור של שמעון ודלילה. סיפורו של שמשון, והנה הדת דבורים בגביית האריה ודבש. ובפעם השנייה בספר שמואל מתוארת יערת דבש, אותה חלת דבש. מדברים עליו שהוא תובל את קצה המטה שלו ביערת הדבש, אז גם פה מניחים שבאמת מדובר על דבש דבורים. אגב, המילה דבש היא קיימת בהרבה שפות מסביבנו. כלומר, דיבס בערבית, דיבשה בארמית, או דישפו באקדית. אבל, בקיצור, אין יותר מדי מה לדבר על התפתחות המילה דבש. היא שם, היא הייתה. באיזשהו שלב היא קיבלה את השימוש כדבש דבורים ולא כדבש תמרים. והדבש תמרים הפך להיות סילן. אגב, לא טעות לקרוא לו דבש תמרים לסילן עד היום. אבל אני רוצה לדבר על עוד כמה מילים. אני רוצה לדבר על המילה הני. אני רוצה לדבר על המילה הזאת שבעצם בכל השפות הצפון אירופאיות נשמעת אותו דבר. יש לנו את ההני האנגלי, יש לנו את ההוננגה בפינית, ואת ההוניג או אוננג בגרמנית, וההוניג בהולנדית, וכו וכו וכו. הוניג, הונג, לא מזכיר לך איזושהי מילה בעברית? עונג?
כן?
לא יודעת. אין לי שמץ של מושג, אבל אני הולך לחקור את העניין הזה. כי אני לא חושבת שזה מקרי שהמילה עונג, שאיך אתה יכול לתאר עונג חוץ מתחושה שאתה פשוט מרוח בדבש וכיף לך? וכמה זה קרוב. זה מין תהייה שרציתי לעלות לך להעביר. ובאמת בשפות הלטיניות, מיל בצרפתית, או מלי ביוונית, וגם בספרדית זה דומה, שים לב כמה זה מעניין שהמילה דבש דומה למילה תפוח, מלה. שזה פסיכי.
כן, טמטמטם, והנה אנחנו מחברים בפרק הקודם
שלנו. זה דמיון פסיכי, כי אנחנו מדברים, האם יש איזשהו קשר בתפוח בדבש, קשר אסוציאטיבי שקיים גם בשפות אחרות? עוד נקודה למחשבה.
אוקיי.
יש עוד מילה שחייבים לדבר עליה.
מה המילה?
דבוראי.
דבוראי. כל הזמן שאנחנו מדברים על זה, אני אומר לך דבוראי.
המילה דבוראי.
מה קרה לקברן?
או, מה קרה לקברן? הוא יקבור את כולנו. המילה קברן היא באמת מילה נהדרת, רק שהיא דומה דמיון צלילי נוראי למילה קברן עם קוף ובית. אף אחד שעובד עם דבורים לא רוצה שיחשבו שהוא קובר אנשים. ולכן בשנת 2004 החליטו שהמילה דבוראי תחליף את המילה קברן. ההחלטה הזאת, אגב, לא הייתה בהתחלה של האקדמיה ללשון העברית, היא הייתה החלטה של ארגון מגדלי הדבורים. האקדמיה אימצה את זה רק בהמשך. ולכן, איך נקראת קברת?
איך?
דבורית.
דבורית?
זה נורא חמוד.
חמוד, כן.
כמו השקמת שלהם. טוב, אני פשוט ראיתי משהו שאתה הולך תכף לדבר על איך הדבורה מייצרת דבש.
בהחלט.
אז אני חשבתי שלפני זה כדאי שנרטיב את הגרון, כיוון שאנחנו נכנסים לעולם שלם.
כן.
התלבטתי מה נשתה היום.
כן.
הייתה התלבטות כי יש, אתה מכיר את היגר דבש הזה? למה זה יגר דבש?
לא.
יש את הברן יגר, זה ליקר דבש, הוא זה 35%, הוא מתוק פרק. קיצון, אוקיי? אבל נורא קל להכין את הקוקטיילים לקראת ראש השנה, נגיד, אתה לוקח אותו, מערבב אותו עם סודה, ושם כמה פלחים של דבש, נהיה לך, הנה, משקה כליל שמתאים לראש השנה.
פלחים של דבש?
סליחה, פלחים של תפוח.
גיוני?
בא לי פלח של דבש.
פלח דבש, אה?
כמו חתיכת יערת דבש.
כן.
אפשר למצוא אותה, זה ממש כיף. אבל בגלל שזה ראש השנה,
כן.
חג גדול ליהודים, אז החלטתי שלא נשתה היום... זה פורים החג הגדול ליהודים, לא? זה פורים החג המטורף הזה.
מה קשור?
כי אני צמאה. בקיצור, אז אנחנו לא נשתה היום את השיחר דבש המיובה, אנחנו נשתה שיחר דבש מקומי. אנחנו בעצם הולכים לשתות את הקרופניק של מזקקת יוליוס, המזקקה של יובל ג'ו ברגיל,
כן.
שנמצאת במושב שווי ציון, והוא עושה פשוט שיחרים מטורפים, והדרינק הזה הוא גם קודם כל אחלה מתנה לקנות לראש השנה לאנשים, הוא צ'ייסר, שמה זה יוריד טוב את האוכל בסוף האוכל? הוא גם אחוז אלכוהול יחסית גבוה,
כן.
אבל הוא מתקתק, ולכן הוא יחסית קומוניקטיבי, כלומר, אנשים יצליחו לשתות אותו. הוא נורא טעים. שלוק קטן, כי הוא עם הרבה מאוד אלכוהול, ואתה על קיבה ריקה.
מה זה להוריד כצ'ייסר?
חצי צ'ייסר.
טוב.
בהצלחה.
חזק.
Stick to me, baby.
How are you doing?
How are you doing?
וואו. הללה.
כן. טוב, אז עכשיו כשיש לנו משהו קטן לשתות ביד.
כן.
בוא ספר לנו, אורן, איך הדבורה מייצרת דבש?
וואו, איזה חיה מרתקת.
מטורפת.
זה חיה, אי אפשר להבין כמה חיה הזאת מסקרנת, וככל שתחקרתי את הנושא יותר ויותר לעומק.
אתה מתאהב בה.
אני גם מתאהב בה, וגם מגלה שאין סוף לתחקירים. יש פה חיה ש... איך קוראים לו? קים ג'ונג איל מצפון קוריאה? היה מה זה מבסוט אליה? יש שם משטר שבו יש מלכחת. התפקיד שלה הוא אך ורק לייצר עוד דבורים. יש שם כמה מאות זכרים בכוורת. התפקיד שלהם הוא רק להזדווג עם הנקבה.
ולמות.
ולמות. ויש את הפועלות שהתפקיד שלהם באופן דיקטטורי צבאי הוא אך ורק לטפל בכוורת ולדאוג לתינוקות. ממש כמו השיר
כמו
של
השיר.
זיק ויויו.
לגמרי.
הדבורה היא כנראה החרק הראשון והיחיד שהאדם ביית בכוונה תחילה. שלא אוכל את החיה, אבל כן אוכל את התוצרת שלה.
בניגוד לתרנגולת ולפרש, אנחנו אוכלים גם את החיה וגם את התוצרת.
נכון. יפה. תודה.
אין, מאזינה מצטיינת אני היום.
התהליך חיים של הדבורים הוא מרתק. יש ביצים שהנקבה מטילה, היא תטיל משהו כמו 2,500 ביצים ליום, במשך 5 או 6 שנים.
ליום?
ליום, 2,500. היא תזדווג פעם בעונה עם הזכרים. יש הרבה זכרים שהיא תזדווג איתם, ואז תפלוט את הזרע שלהם, כי הם לא יהיו מספיק משובחים בעיניה.
משוגע.
והיא תטיל את הביצים. ואז יש לנו את הדבורים הקטנות. אחרי משהו כמו 10 ימים,
okay.
יבקעו זחלים.
Okay.
אחרי עוד 10 ימים הם יהפכו לגלמים. אחרי עוד 10 ימים יבקעו מהם דבורים. ואז יש לנו ממש היררכיה צבאית של מה מותר לדבורה לעשות בימים שלה הצעירים. תסתכלי, האדם לקח מזה המון דוגמאות. בימים הראשונים, התפקיד היחיד של הדבורה הפועלת הוא רק לנקות את התאים בכוורת ולהכין אותם לאחסון מזון או לקליטת ביצים. אחרי תקופה הם כבר יותר מבוגרות, אז מרשים להם להאכיל את הזחלים. בהמשך הן מופקדות על הטיפול בזחלים הצעירים יותר שבוקעים.
בשלב הזה היא כבר רבת.
ממש, היא מקבלת כן. דרגה, ואז היא עושה 0-7, ומותר לה להתעסק בעבודות הפיזיות, כמו לבנות את חלות הדבש ויחסון המזון, ורק לאחר 3 שבועות,
כן.
היא מוסמכת לצאת מהכברת ולאסוף צוף.
מה עוד מדהים? זה כשהיא דבורה, אבל עוד בשלב שהם זחלים, כשנולדים הזחלים, כבר שם יש הסללה. כלומר, יש את הזחלים שיאכילו אותם בדבש וגם בקצת מזון מלכות, mm-hmm. אבל יש את הזחלים שיאכילו אותם אך ורק במזון מלכות, על מנת שיהפכו למלכות. על מנת שיהיו מלכות נוספות. עכשיו, שזה גם תהליך מטורף.
התהליך הוא מטורף כיוון שמדובר באוכל. זאת אומרת, יש אוכל ספציפי שנותנים לחיה כדי להפוך אותה לחיה אחרת.
כן, יש במזון המלכות איזה שהם אנזימים שגורמים בעצם לתהליכים פיזיולוגיים אחרים, כמו למשל התפתחות שחלות. ולכן רק המלכות הן פוריות. בהיעדר מזון מלכות בכמות גבוהה, הזחלים האחרים פשוט יהיו פועלות עקרות, ולכן הן לא יכולות לייצר דבורים חדשות.
נכון, עכשיו, הכברת זה סביבה חברתית. הדבורים הם יצורים חברתיים. עכשיו, הן לא מתקשרות בכל, הן לא יכולות לא לדבר ולא לצייץ ולא לנבוח ולא לעשות תפרש. הן מתקשרות בעזרת שפת גוף.
אוקיי.
הן מתקשרות בעזרת התנועות שהן עושות בכברת. עכשיו, בכברת יש משהו בין 60 ל-80 אלף דבורים בכל כברת. שזה כמות עצומה על מלכה אחת. והדבורים חיות בסינכרון מושלם, כל אחת יודעת את תפקידה, מי בזחלים, מי באכלה, מי בייצור הדבש, מי באיסוף הדבש. הן כל הזמן דואגות לשמור על הכברת בריאה. אם יש חלילה איזושהי דבורה שמפתחת מחלה, הן פולטות אותה מהכברת כדי שלא תדביק את כולם. הן משתמשות בכנפיים שלהם כדי לקרר את הכברת. זה סביבה הומה, כן. מלאה יצורים, אז היא מתחממת.
יש תמיד דבורים שעומדות ממש בפתח הכברת ומנופפות.
זה התפקיד שלהם.
גם בשביל לשמור על הטמפרטורה וגם בשביל היובש, שהאזור יישמר יבש כדי שהדבש לא יהיה ספוג בלחות.
נכון. וזה פשוט מטורף, מטורף. זה חברה עצומה, 80 אלף פריטים בכל כברת.
אבל חשוב מאוד להגיד שכל החברה הזאת, מה שהיא מנסה לעשות בסופו של דבר, זה לייצר דבש לשימושה האישי. הדבורה צריכה את הדבש בשביל שיהיה לה מה לאכול בתקופת החורף. כן. מייצרת את זה בשביל עצמה.
כן, ואנחנו באים וגונבים לה את זה.
אנחנו החלטנו לבוא ולקחת.
כן. עכשיו מה קורה? הדבורה יוצאת, כן. מחפשת פרחים. כל מעוף שלה, הוא נמשך בערך חצי שעה, היא תאסוף בין 50 ל-100 פרחים. כשהיא נוגעת בפרח, היא גם אוספת בעזרת הרגליים שלה את האבקנים. אנחנו מכירים צילומים, קלוזאפים של דבורים שלה. רגליים האחוריות שלהם יש אבקנים. הן פשוט מעבירות את זה מרגל לרגל לרגל, עד שזה מגיע ונאסף על שערות שיש לה ברגל האחורית. ובעזרת איזשהו חדק שיש לה, היא יונקת את הצוף. הצוף זה הנוזל שהפרחים מפרישים. ומכניסה אותו לקיבה שלה. בגרון שלה יש איזושהי בלוטה שמפרישה אנזים שמפרק סוכרים.
יש לי רק דגש קטן להגיד, כי נגיע לזה בטח בענייני הקשרות. יש לה 2 קיבות. יש לה קיבה אחת שבתה היא אוכלת ומפרישה והכל, יש לה קיבה נפרדת, זפק נפרד בעצם, שהוא לשם לדבש. יצור הדבש.
אך ורק לדבש. זה לא מגיע למערכת עיכול שלה, זה מין פאוץ' שהיא מאחסנת בו את הדבש. עכשיו, במהלך המעוף של החזרה לכברת, היא תשתמש בחדק שלה כדי לנוק את זה, להוציא את זה בחזרה לגרון ובחזרה לקיבה ובחזרה לגרון, וככה תערבב את זה שוב ושוב עם האנזימים, וכשהיא תגיע לכברת, הדבר הראשון שהיא תעשה זה להעביר את הצוף מהקיבה שלה לדבורה אחרת, שהתפקיד שלה הוא גם לקחת את הדבש, להכניס אותו לקיבה שלה, להרבב אותה עם האנזימים שלה, ולהפריש אותו, והיא שומרת אותו בין הלסתות שלה. ואז, למה היא שומרת אותו בין הלסתות שלה? כיוון שיש את כל אותן דבורים שאמרנו שמנפנפות בכנפיים ויוצרות עידוי, ואז אותו נוזל שהתחיל ממשהו כמו 80 או 90 אחוזי לחות, מצטמצם ומצטמק לנוזל של 10-20% לחות, וזה בעצם הדבש שאנחנו מכירים.
העברה של הדבש מדבורה לדבורה, העלאה וההורדה שלו בתוך הזפק, בתוך אותו פאוץ', והירבול שהיא עושה שם, הוא באמת נועד גם כדי להתערבב בתוך האנזימים, אבל גם בשביל להכניס בויות אוויר לתוך התהליך, והמגע עם האוויר הוא זה שמאיץ את עידוי הנוזלים מתוך הדבש, ומאפשר לו בעצם להצטמצם, כמו שאמרת, מ-80% לחות לבערך 20% לחות בדבש הסופי.
נכון.
שזה מטורף, זה כאילו מצטמצם פי 4.
מצטמצם פי 4, זאת אומרת שעל ליטר דבש צריכים בערך 4 ליטרים של
צוף.
צוף. 4 ליטרים של צוף, כשאמרתי לכם כמה צוף אוסף את כל דבורה, תבינו כמה מעופים. זה למעלה ממיליון מעופים של דבורים.
כן.
כדי לייצר ליטר של דבש.
אני חושבת שאם אנחנו ננסה לדבר על חוכמת הדבורים, אז תכף אתה תמשיך עם זה, אנחנו לא נצא מזה, כי יש כל כך הרבה אלמנטים חכמים במה שהן עושות שזה לא יאומן, אבל כפי שאמרת, הן מדברות אחת עם השנייה. כלומר, דבורה שחזרה לכברת ואמרה, אוקיי, תקשיבו, שם יש דבש. הן יודעות להעביר אחת לשנייה את המסר גם איפה יש צוף.
כן? הן ניזונות אגב מהשמש, זאת אומרת, הן יודעות לסמן את המסלול ואת המרחק שהחברות שלהן צריכות לעוף לפי איזושהי הטייה, לפי מסלול השמש. וזה ריקוד די מגניב, הן עושות מין סללום כזה, ואז חוזרות לאותה נקודה ועושות עוד סללום, והמרחק וההתרגשות מעידים על המרחק מהפרחים שהן מצאו.
אין גאונות. אז עכשיו יש דבש, מה עכשיו?
אז עכשיו היא מפקידה את הדבש הזה בתוך חלת הדבש, ואותמת אותו בדונג, ומבסוטה מהחיים, עשתה את שלה.
אני רוצה שנייה רגע לעצור.
כן.
היא גם מייצרת את חלת הדבש. כלומר, היום אנחנו יודעים בכברות לייצר עבורן את חלות הדבש, על מנת שיהיה לנו קל לרדות אותן, אבל העובדה הגאונית שהן יודעות לייצר חלות דבש בצורה כל כך יפה, בצורת משושים קטנים, קטנים, קטנים וחמודים.
מושלמים.
מושלמים.
הטבע זה דבר מדהים. עכשיו, החלה הזאת עשויה מחומר שנקרא פרופוליס.
כן.
שזה חומר שנחשב מאוד מאוד בריא. תכף אני אעזר בך ידידתי הרופאה, אבל אני יודע שכילד היו נותנים לי תמציות פרופוליס כדי שאני אתחזק ואני אהיה בריא. מדהים. הדבורים מייצרות את כל זה.
הפרופוליס הוא בעצם סוג של מלט. הן פשוט מייצרות אותו בשביל לבנות את הכוורת ובשביל לעשות תיקונים, כאילו עבודות במעל.
כן.
פה יש איזשהו חור קטן, פה צריך לכווץ את הפתח, להרחיב את הפתח. הן משתמשות בפרופוליס לצורך העניין הזה. הן לא צריכות כלום חוץ מן את עצמן ופרחים. אבל לי יש בעיות מוסריות שאני חושבת שבמהלך השיח שלך כמה דקות האחרונות, אתה הרגשת אותו מגיע.
אני אגיד לך שבמהלך התחקיר, הדילמה הטבעונית עלתה בצורה מאוד מאוד חזקה בתחקיר, ואמרתי, אני לא אגע בזה.
אז אני רוצה להגיד לך,
כן.
כשאמרנו שנדבר על דבש, אני אמרתי, אני לא אדבר על הדילמה הטבעונית, אבל אי אפשר שלא. אנחנו מדברים על חיה מופלאה, שמייצרת דבש לעצמה. אנחנו באנו והחלטנו שזה טעים וזה טוב, ואנחנו רוצים את זה לעצמנו. עכשיו, אנחנו לא אחרי היחידה בטבע שצורכת דבש, אוקיי? נתחיל מזה. יש עוד הרבה חיות שאוהבות דבש. יש את...
הוא הדוב.
יש דובים שמאוד מאוד אוהבים דבש, ויש את גירית הדבש, שאגב, זה חיה הזיה, גירית הדבש.
הני בג'ר.
זה חיה הזיה, כי היא אוכלת מלא 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 דברים. גם היא וגם הדובים, וגם אנחנו, אנחנו חיות אוכלות כל. אנחנו לא חייבות את הדבש לקיומנו.
כן.
אף אחד מאיתנו לא חייב את הדבש. זה סוג של לוקסוס לצרוך דבש.
אבל בזה טעים.
מאוד טעים. אגב, גירית הדבש היא חיה מופרעת. היא תדע לך שהיא מסוגלת ללכת מכות עם אריה, והיא יודעת להבריח קרנפים, והיא יודעת להבריח פילים. כן, תסתכל בנשנל ג'וגרפיק, זה חיה מופרעת.
אוקיי.
ולדעתי הסיבה שכל זה קורה,
כן.
כי בפאקינג הרעלת סוכר.
היא בהייפר, כמו זה ילד בן 3 שבלה עכשיו צנצנת דבש.
ואגב, ויש חיה אחת שאנחנו קוראים לה בטעות יונק הדבש,
אוי.
אבל היא בכלל לא יונקת דבש. הציפור, הכחלחלה, היפהיפייה הזאת, שאנחנו קוראים לה יונקת דבש, היא בכלל יונקת צוף. ולכן תקנו את השם שלה. אגב, היום לא קוראים לה יונקת דבש, קוראים לה צופית.
צופית.
כן.
יש לי סיפור טרגי עם יונקת דבש שהרגתי בתור ילד, שדרכתי עליה, וזו הייתה טראומה שצילקה אותי לכל החיים. אבל, I diverse.
אז כן, אז בקיצור, אז יש לי דילמה מוסרית. עם העניין הזה, אני יכולה להגיד לך שלי, ואתה יודע את זה, יש הרבה דילמות מוסריות גם עם אכילת בשר, אבל באכילת בשר אין קל לי יותר איתן, כי אני אומרת לעצמי שאני באמת מאמינה שהמין האנושי צריך בשר לקיומו, גם אם בכמות קטנה, אוקיי? בכמות הרבה יותר קטנה ממה שאנחנו צורכים, אבל אני כן מאמינה שברמה הפיזיולוגית אנחנו צריכים את החלבונים ואת השומן שקיימים בחלבון מן החי, אוקיי? בדבורים ובדבש אין לי שום תירוץ. למה אנחנו אוכלים את זה? חוץ מהעובדה שזה טעים בצורה קיצונית. אבל האם זה אתי שאנחנו גורמים לחיה כל כך קטנה לעבוד בשבילנו כל כך כל כך קשה?
זה קשה, זה מסורת שהתחילה, כמו שאמרנו, כבר לפני מאות אלפי שנים. הרי הבן אדם לא ידע מה זה סוכר, הוא ידע מה זה דבש, הוא ידע מה זה פירות מתוקים.
נכון.
אבל סוכר, כמו שאנחנו צורכים אותו היום, לא היה קיים.
הוא הגיע בשלבים הרבה יותר מאוחרים, בשלבים של סוכר הקנים וקנה סוכר והסוכר הלבן וכו וכו וכו. אבל אני אומרת עצמי, כל עוד חיינו באיזושהי סימביוזה עם הטבע, כלומר, היה לדבורים מספיק פרחים ומספיק מרחבים, ולא תקענו להם בניינים ואשן, וקרינה סלולרית, וכל הדברים שמקשים עליהן את החיים שלהם. ועכשיו, לא רק שאנחנו לוקחים להם את המזון שהן יוצרות לעצמן, אנחנו גם מקשים עליהם את תנאי העבודה, מה שנקרא. האם יש לי תשובה? לא, זה לא פשוט.
וכל זה באמת קורה בזמן שקורית עכשיו תופעה בעולם, וכשאני אומר עכשיו, היא קורית כבר באזור ה-80 שנה, של היעלמות דבורים. קוראים לזה תסמונת התמוטטות הכברות, או colony collapse disorder, או CDD, וזו תופעה שהעולם יודע וחוקר כבר 80 שנה, משהו כמו 90% מהדבורים בעולם נעלמו מאז 1945 ועד היום. למה זה קרה? לא יודעים בבירור, יש הרבה תיאוריות. מדברים על זה שאחרי מלחמת העולם השנייה התחילה איזושהי תופעה של תיעוס חקלאי, הפסיקו להשתמש באלפלפה ובטלטנים כדי להפרות אדמה, התחילו להשתמש בדשנים מלאכותיים, זה צמחים שהדבורים היו ניזונות מהם, וגם התחיל איזושהי אחידות בגידול, זאת אומרת, היום כבר אין לחקלאי שדות עם שבעה סוגי גידולים ופחים, והיום מגדלים תירס, היום מגדלים סויה.
ואז אתה אומר, לדבורים אין מה לאכול, כאילו, כל הקילומטרים של התירס אין להם מה לאכול.
טוסי, אין לך מה לאכול בתירס.
קנולה למשל, יש לך שדה קנולה מטורף, אין להם מה לאכול שם לדבורים.
נכון, ומה שקרה זה שגם הרעלנו אותם עם חומרי ההדברה, גם צמצמנו להם את המגוון של התזונה והערכנו להם את משך הטיסה שהן צריכות, גם עשינו איזושהי פעולה כאילו שאנחנו מאלצים את הדבורים לעבוד בשבילנו, ממש לוקחים כברות בתקופות של פריחות, לוקחים אותם ממקום, מעלים אותם על מסעית ומסיעים אותם קילומטרים רבים לאיזשהו שדה שצריך להבקה, ואז לוקחים אותם ושמים אותם בשדה אחר ומשגעים להם את כל החיים.
אבל רק לדייק, לוקסי, זה הכל עדיין ברמת ההשערות, כלומר אנחנו לא לגמרי סגורים למה הכברות האלה נעלמות. יש את העניין הזה שאומרים, אוקיי, זה ברור שאנחנו מקשים עליהם את מרחקי הטיסה. זה ברור שיש הדברות שמזיקות להם חד משמעית, אבל יש כאן גם תיאוריות של קרינה אלקטרומגנטית של הסלולריים, שאומרים שאולי זה משבש להם משהו בתעופה, והם פשוט אין להם מושג לאן לחזור, שזה אותי הכי מלחיץ והכי לא נעים לי מהן בגלל זה. כאילו כבר הלכת להביא צוף, אז כאילו, את לא יודעת עכשיו איך לחזור בגללנו? וגם יש את העניין הזה של, תיאוריות של חיידקים, כל מיני חיידקים ווירוסים, שטפילים שבעצם
קרדית שנקראת ורואה, שזה קרדית הדבורה, שחיה על הדבורה, נכנסת לדרכי הנשימה שלה והורגת אותה. אבל תחשבי שהמכלול של כל הדברים ביחד, שכל כך מחלישים את הדבורה, היא גם חולה מהטפיל הזה ומהווירוסים שמופצים לה, היא גם עייפה כי היא צריכה לנסוע מרחקים ארוכים, גם שהיא מגיעה לשם אין לה תכלס מה לאכול, והיא פשוט מתה.
ואנחנו מדברים על 90% מהדבורים בעולם שנעלמו.
נכון. 50% אגב, רק ב-10 שנים האחרונות. יעלמו הדבורים?
אנחנו נעלם.
אנחנו נעלם. למען הסר ספק, אין שום סיכוי שנצליח לשרוד. לא יהיו דבורים, לא יהיה מי שיפרט את הפרחים, לא יהיה צמחים חדשים, לא יהיה אוכל לגדל את החיות שאנחנו אוכלים.
כן.
זה גלגל אחד גדול ומפחיד. ומה אנחנו יכולים לעשות, אפרת, כדי להציל את הדבורים?
מה?
אז יש דברים שאנחנו כבר עושים, וזה לעבור לחומרי הדברה יותר טבעיים, פחות כימיקלים רעילים, וגם לעשות דייברסיטי יותר גדול בכל הגידולים שאנחנו מגדלים.
תראה, כל המעבר היום, המעבר המבורך לגידולים אורגניים, ובעיקר לחקלאות ביודינמית, שבעצם מחזירה את המגוון לתוך שדה אחד, זה דברים שמאוד מאוד יסייעו בסופו של דבר גם לדבורים. כי אם באזור אחד יהיה לא רק פירות הדר, שאנחנו יודעים שדבורים מייצרות הרבה מאוד דבש מפרחי הדרים, אלא יהיה שם גם שיחי עגבניות, ויש שם גם חצילים וקישואים והכל, המגוון הזה הוא מאוד מאוד חיוני לקיום שלהם.
כן. ועוד דבר שצריכים להתחשב בו, הוא שככל שעולם הדבורים הולך ומתמעט, ויש פחות ופחות ופחות כברות ודבורים, זן האנושי הולך וגדל וגדל וגדל, ודורש יותר ויותר אוכל ויותר ויותר ירקות. אז ביחס כמעט הפוך, אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להאכיל את עצמנו.
התופעה הזאת של היעלמות הדבורים היא מאוד מאוד מטרידה ברמה העולמית. אותי מעניין לשמוע קצת מה קורה פה בישראל. בוא נדבר עם דבוראי.
דבוראי.
דבוראי. אם אני רוצה להתקשר לעידו תמיר, הוא הבעלים של פטורה, שהוא בוטיק משפחתי שמייצר גם שמן זית נהדר וגם דבש. בוא נדבר איתו קצת על דבורים בישראל, דבש בישראל.
אוקיי.
הלו.
עידו?
שלום.
היי.
אז איתנו עידו תמיר, הבעלים של פטורה, בוטיק משפחתי שמייצר גם שמן זית מדהים וגם דבש, גם ינות. ואיתך רצינו להתחיל קודם כל לדבר על דבש בישראל. כי לפני שהעלינו אותך לשידור, דיברנו על הנושא של דבורים נעלמות בעולם. אנחנו מרגישים את זה גם בארץ?
דבש, תודה על המחמאות. ולגבי דבש, ישראל גם שותפה לתנועה הזאת שבעצם תמותה גוברת של דבורים והיעלמות שלהם. סיבות רבות, יש גם כל מיני תיאוריות לגבי זה, אבל בפועל, ברמה הטכנית, גם בארץ אנחנו סובלים מזה, וגם בארץ אנחנו סובלים ממחסור בדבש, בעיקר בדבש איכותי, כי בסופו של דבר דבורים בבסיס מייצרו דבש איכותי. היום יש כל מיני דרכים ברמה המסחרית ש... מוצאים תחליפים לעניין, אבל דבש איכותי, כמות יחסית הולכת ופוחתת.
ואז מה עושים? מייבאים?
לייבא זה לא תמיד רע. השאלה מה מייבאים? ובארץ אנחנו לרוב פוגשים יבוא שהוא מוצר נחות בהרבה מדבש פרימיום או דבש איכותי. צריך אולי להבין בבסיס שדבש איכותי נוצר, שוב, בתהליך מאוד מאוד טבעי, שאין בו התערבות אדם. דבש פחות איכותי, במקרה הטוב הוא נוצר ממצב שבעצם מוסיפים סוכר למים של הדבורים וזה עוזר להגברת התפוקה. במצב העוד יותר גרוע זה כבר דבורים שגדלות בתנאים מלאכותיים, שבעצם בכלל לא חשופות לטבע. דבש הזה הוא דבש שהייתי אומר אפילו רע. מה שעושים איתו בעולם לרוב מפסטרים אותו, והרבה מהדבש הזה מגיע לארץ.
וואו.
ואני, פשוט מאכילים אותן בסוכר במקום שילכו
לראות
בשדות צופים?
כן. היום בעיקר במזרח אסיה, למיטב ידיעתי, יש תופעה של דבורים שגדלות בתנאים מלאכותיים. זה אומר שבכלל הן לא נמצאות בטבע. הן מקבלות מי סוכר כדי להגדיל את תפוקת הדבש, ואנטיביוטיקה יחד עם זה כדי לשמור על המערכת החיסונית שלהן.
נהדר.
ומן הסתם זה מגיע לדבש.
אולי זה מסביר באמת את הכמויות המטורפות של דבש שמיוצר בסין. אני הסתכלתי על המספרים בעולם, סין מייצרת פי שישה מזאת שאחריה, אם אני זוכרת נכון.
את זוכרת בערך נכון. היום האמריקאים לצורך העניין ממש מונעים כניסה של דבש כזה אליהם. אבל לישראל אין בעיה להכניס את הדבש הזה. בוא נגיד את זה ככה.
תגיד עידו, כמה כברות יש לכם?
אנחנו מגדלים בכמה מקומות. זאת אומרת, יש לנו שטחי מרעה שפזורים באזור הדרום. מדברים בסביבות ה-500 כברות בסך הכל. עונת הרדיעה העיקרית היא אזור מאי. מאי ויוני.
כשהכל פורח.
כן, אביב זו התקופה הטובה ביותר. זה גם תלוי בשנה, תלוי בכמות המשקעים. השנה היו כל מיני תופעות חיוביות כתוצאה משנת גשם מבורכת, שזה מאוד מעניין כי זה נגיד לאו דווקא אצלי, אבל בצפון, אזור עמק הירדן וכל אזור הכנרת זרח השנה, כאילו היו שם כמויות דבש מאוד גדולות באביב, ובקיץ גם, ברמת הגולן לדוגמה, בגלל כמות משקעים מאוד גדולה, היו המון פריחות בתקופת האביב, ועוצמת הפריחות מנעה את פריחות הקיץ, ולכן דווקא בקיץ כבר היה להם פחות דבש.
וואו.
אז כאילו יש כל מיני תופעות שקורות, וכמובן אנחנו מאוד תלויים במזג האוויר.
לגמרי. עכשיו, אני רוצה קצת להיכנס לעולמות הדבש הזני. יש שאנחנו יודעים דבש שהוא פוליפלורי, כלומר שמגיע מכמה פרחים, ויש דבש שהוא בעיקר מפרח אחד, נכון?
דבש זני.
דבש זני.
כן, היום לפחות אצלנו, אני יכול להגיד עלינו, זאת אומרת, הדבש, אנחנו מייצרים דבש ומוכרים אותו תחת שלוש קטגוריות, שאחת נקראת פרחי בר. שזה קצת שם גנרי, כי פרחי בר זה באמת, יש בזה המון המון סוגים, וזה תלוי בעונה ותלוי באזור המדויק. יש את הדבש פרחי הדרים, שהוא ממש זני, כי שם אין כל כך לאן לסתות. הכברות נמצאות בתוך פרדסים, המטרה הבסיסית היא האבקת הפריחה בפרדס, ולכן הדבש הוא הדרים נקי לחלוטין. ויש את מה שאנחנו קוראים לו פרחי קיץ ואקליפטוס, דבש שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, הוא דבש קצת יותר מריר, הטבע מאוד כהה, וזה מגיע מחורשות אקליפטוס.
אבל איך אתם יודעים שהדבורה, לא יודעת, תפסה אז זימות אחר, והחליטה להביא לכם את הצוף שלה ממקום אחר?
דבורה בגדול, דבורה שמייצרת דבש, הרדיוס שהיא מתרחקת מהכברת הוא אזור הקילומטר, קילומטר וחצי, בגג שניים. דבורה שתגיע מעבר לשני קילומטר, היא תאבד אנרגיה בצורה כזאת של רוב הפעמים אם זה יקרה היא לא תחזור, אז הן בדרך כלל מאוד מדויקות בטווח שלהן. אז מתוך הרדיוס הזה אנחנו כן יכולים לדעת איזה סוג פרחים נמצא שם.
אוקיי, כלומר אנחנו בעצם, מה שנקרא, שמים את הכברת באזור עם פרחים מסוימים, ומניחים שהיא תאסוף את הדבש הזה, את הצוף הזה.
כן, בישראל עוד פעם, זה מאוד קבוע, כי אזורי המרעה הם קבועים, זאת אומרת יש מכסות, אני לא יכול לשים את הכברת איפה שבא לי. חוץ מפרחי הבר, שבעצם פרחי הבר יש להם שתי תקופות רדיעה בשנה, ואז סוגי הפרחים משתנים, אז האקליפטוס והדרים זה מאוד מאוד מדויק.
אוקיי. לי יש עוד שאלה, אם אתה כבר דיברת על עניין של מכסות של כברות והכל. יש בארץ ככה, יש את מועצת הדבש, יש את ארגון מגדלי דבורים, ויש את מכון התקנים, ועדיין אני לא מצליחה להבין איך אין תו תקן מסודר לדבש ישראלי. אתה שמייצר שמן זית כל כך איכותי, בוודאי תסכים איתי שזה נורא נוח שיש את תו התקן לשמן זית ישראלי. למה זה לא קורה בדבש?
ושמן זית אני יכול להגיד לטובה, שאנחנו די, בוא נגיד, לא יודעים להגיד נשלט על ידי המגדלים הקטנים, אבל המגדלים הקטנים הם מאוד בעלי השפעה שם.
דומיננטים.
בדיוק. זאת אומרת, יש לנו השפעה, וגם דעתנו נחשבת, וגם יש תנופה מאוד רצינית היום בכל מה שנקרא איכות, ויש מי שתומך בזה. בדבש אני פחות יודע, אני חייב להגיד. אני מגדל מאוד קטן, אני לא חושב שמגדלים קטנים הם בכלל בעלי השפעה בענף הזה. יש היום, עוד פעם, יש מונופולים ששולטים בענף, שיש שליטה, אז גם יש אינטרסים בולטים יותר שקיימים. אז אנחנו שם פחות דומיננטים.
אני בעצם, יש איזשהו מקום שאני יכולה ללכת ולראות איזה יצרנים מורשים לגדל דבש בישראל? כלומר, אני אגיד לך לאן אני חותרת. אני נורא נורא רוצה לקנות דבש, אני יודעת שיש לו אמא ואבא, ושהוא לא מזויף, ושאין בו תוספת סוכר או קרמל, או אני לא יודעת מה.
למיטב ידיעתי אין שום היום גוף שיכול להגיד לך בצורה מוסמכת את הדבר הזה. מועצת הדבש יכולה להגיד לך מי בעל רישיון רדיעה. אף אחד שם לא יכול להגיד לך לגבי איכות. אף אחד לא יגיד לך מי מוסיף סוכר ומי לא מוסיף סוכר, כי אני לא חושב שבכלל יש להם שליטה.
אינטרסים. אינטרסים.
כן.
אולי?
אני יכול להגיד את זה, שזה נראה, נשמע כמו אינטרסים של, של החברות הגדולות שהן מייבאות חלק מהדבש שלהם לארץ.
כן, אבל אני הייתי רוצה, אתה יודע, שעל כל מצבור דבש שיעשו בדיקות אקראיות, שלא יודעת, פעם בשבוע, פעם בשבועיים יצטרכו לשלוח צנצנת של 10 CC בשביל שיבדקו אם יש, לא יודעת.
אז אגב, גם את הבדיקות האלה, אני יודע ששולחים לחול, לא עושים, אפילו, לא עושים אותם אפילו בארץ.
המקום היחידי שהיום מוסמך ברמת הדבש לתת בדיקות מדויקות, זה מעבדה בגרמניה. דרך אגב, שאנחנו מייצאים דבש, אנחנו לא מייצאים הרבה למען האמת, אבל כשנדרש יצאו, האמריקאים, ה-FDA דורש תעודת צמחתה של המעבדה הזו בלבד בגרמניה.
מדהים.
זאת אומרת, שום גורם אחר, לא, לזה לא מעניין אותו משרד הבריאות או כל גורם אחר, מעניין אותם תוצאות בדיקה מדויקות מה הדבש הזה מכיל.
מדהים.
בישראל אין היום שום דבר, זאת אומרת, גם ברמת התקן, דבש נוצר מדבורים שצרכו סוכר, הוא נקרא דבש טבעי, ואין שום מגבלה על דבר.
וואו.
לא מעניין מה הם אוכלות, רק מה שהם מוציאות.
תוציאו דבש.
בדיוק.
וואו.
כן.
כאילו, אז באמת, בעצם המסר העיקרי הוא שכשאנחנו קונים דבש, אז לקנות דבש מאיזושהי מחברת שאנחנו סומכים עליה. כשאנחנו יודעים שיש לה אמא ואבא.
כן, ואני גם חושב שיש הרבה יצרנים קטנים, באמת, שעושים דבש מעולה בארץ, ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני לא יכול להגיד שזה הדרך היחידה לבדוק, אבל אחד הדרכים לבדוק, זה, זאת אומרת, דבש עובר חימום או פסטור. הסיבה שהוא עובר את זה לצורך העניין, אחת מהן זה לפעמים כדי לשרוף את מה שיש שם בפנים, שהוא לא בריא. דבש כזה, הגמישות שנוצרת לו היא גמישות שבעצם לא יכולה להחזיר אותו לעולם להיות במצבו המקורי. ואחת הדרכים הטובות לבדוק את זה, זה דבש בסופו של דבר, בטמפרטורה נמוכה צריך להיקרש. שוב, זו לא דרך לבדוק, דרך אגב, אם הדבש מכיל דבש שנוצר מסוכר או לא, אבל זו דרך לבדוק אם הדבש עבר פסטור. זאת היא. לדעתי הדרך הכי קלה.
כאשר אם הוא עבר פסטור, אז באמת אנחנו אין צורך להעביר דבש טוב, לא צריך לעבור פסטור, כיוון שלא יצמחו בו חיידקים, נכון?
לא חיידקים, וגם אין בו אנטיביוטיקה. ולכן, את האנטיביוטיקה היא מה שגורם לזה בדרך כלל לצורך לעבור פסטור.
תגיד, אמרת שיש לכם 500 כברות. כמה דבש אתם מפיקים בשנה מה-500 כברות האלה?
זה מאוד מאוד תלוי בעונה. אין פה מדידה מדויקת. עונה, אתה יודע, שלא יורד בגשם, יכול להיות מצב שאתה כמעט בבלי דבש בכלל. זה מאוד מאוד תלוי.
טורף.
בסדר, לפעמים אנחנו משווקים דבש, אני לפעמים גם חייב לרכוש דבש מקולגות כדי להשלים את המצב שאני צריך לספק לשוק דבש. זה היום בערך הכמות שאנחנו משווקים בסביבות 10 טון בשנה.
יפה,
גדולה.
לא מעט.
כן, הוא דבש מעולה. טוב, יש לי עוד מיליון שאלות, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
זמננו קצר.
עידו תמיר, תודה רבה.
המון תודה, היה מעניין.
שנה מתוקה.
תודה לכם.
שנה טובה, ביי ביי.
ביי.
ביי ביי.
בהקשר למה שעידו אמר, יש לי מיליון דברים להגיד, אבל אני אתמקד בשניים. אחד מהם זה באמת העניין של זיוף דבש. כלומר, אני יצאתי מהשיחה איתו בעיקר עם תחושה שחייבים להעביר למאזינים שלנו איך לזהות שדבש הוא לא מזויף.
כן.
כי זה נורא קל לזייף דבש, פשוט מכניסים פנימה, כאמור, סוכר קנים, או צבעי מאכל, או קרמל, המון דברים.
גלוקוזה.
גלוקוזה, הכל בסופו של דבר נראה כמו דבש. אז קודם כל, באמת, זה לקנות ממותג שאתם מכירים, ובחנות שאתם מכירים, דבש זה לא משהו שקונים בצידי הדרך, וגם אם יש בפנים איזה חתיכת חלת דבש שמישהו שם בשביל האותנטיות, זה לא אומר שהדבש באמת אמיתי. מועצת הדבש היא ממליצה לבדוק האם שמו של המשווק מורשה במועצת הדבש כמשווק מורשה. אבל מה שיפה זה באמת שאני הלכתי לאתר של מועצת הדבש, ואין שום רשימה בשום מקום של משווקים מורשים. יש שם באתר רשימה של מרכזי מבקרים, אפשר אולי ממנה ככה ללמוד מי משווק במורשה ומי לא, אבל אין רשימה מסודרת, ואני חושבת שזכותנו כצרכנים זה שתהיה כזאת רשימה. כאילו, גם אם עידו שכמגדל דבש ומשווק דבש לא יכול להגיד את זה, אנחנו כצרכנים צריכים לדרוש שתהיה כזאת רשימה. תגידו לנו מאיפה אנחנו יכולים לקנות ולדעת שיש לדבש הזה אמא ואבא. אז כמו שהוא אמר, עוד טיפ נורא חשוב זה שדבש טוב הוא דבש שלא עבר חימום, שלא עבר פיסטור. אז אם אנחנו חוזרים הביתה ושמים את הדבש במקום קריר והוא לא מתגבש, אז ככל הנראה הדבש הזה עורבב ומשהו. כמו בשמן זית, אם הדבש זול מדי, תחשדו. הוא לא יכול להיות זול. ותסתכלו על הדבש שהוא אחיד, שהוא נראה באמת הומוגני לחלוטין, שאין בו קצף. אתה מכיר את הקצף הזה לפעמים שיש בדבש? שאין בו לכלוך, שאין בו כמובן עובש. ולקוות לטוב.
קוות לטוב, וגם תמצאו לכם את היצרן שלכם, כן. שאתם סומכים ואוהבים, תתמקדו בו.
כן, אני ממש מקפידה לקנות אומי, אני אוהבת מאוד את פטורה, כן. מאוד אוהבת את מחברת אופיר, מאלון הגליל, ממש ככה מול הבית של ההורים של עומרי. השתתפתי בשנה שעברה, זה לפני שנה? נראה לפני שנה, בתחרות דבש, שפטתי בתחרות דבש, וזה גם הדבר השני שרציתי להגיע אליו.
כן.
נחשפתי לדבש זנית, דבש מונופלורי, שבעצם מגיע מפרח אחד, מסוגים מהממים, ממש. כאילו, היה שם דבש אשלים מהמדבר, והיה דבש זעתר מטורף, והיה דבש, הדבש שאני הכי אהבתי, זה היה דבש שיזף. זה גם הדבש שזכה במקום הראשון בקטגוריה של דבש עצי פרי, זה היה ממחברת אין חרוד. אממה, שעכשיו לקראת ראש השנה, עשיתי טלפונים לכל מיני מחברות, איכותיות ובוטיקיות, כי נורא רציתי ככה, אני נורא אהבת לראש השנה להביא דבש מתנה, דבש איכותי, זני, מקומי טוב, והרבה מאוד מחברות ענו לי שאין להם דבש, כי הן מכרו את הכל לרשתות השיווק. ואמרתי להם, רגע, מה זאת אומרת? אז אני יכולה ללכת לרשתות השיווק ולקנות את הדבש שלכם? אז אמרו לי, לא, כי זה יהיה תחת המותג לצורך העניין של סופרסל, אוקיי? ואמרתי להם, תגידו, אבל אתם לא משאירים חלק מהדבש לפחות בידיכם, אפילו ברמה השיווקית, כדי שהמוצר שלכם, אם למשל יש אנשים כמוני שרוצים לקנות את המוצר שלכם, והוא לא נמצא על המדפים בשום מקום, בטח לא אצלכם, אז הוא קצת נעלם מהתודעה, כי לא רואים אותו בשום מקום. למה אתם לא משאירים קצת אליכם? ואז הם באמת דיברו איתי על נושא של מכסות דבש, כשהם מתחייבים בפני רשת גדולה לספק להם דבש, ואם נגמר, אז נגמר.
כן.
וזה איזושהי טרגדיה של מגדלים קטנים, שקצת מתכופפים מתחת למשווקים הגדולים.
כן.
כאילו שוב, אין לי בעיה, זכותו של כל אחד להתפרנס, ואין לי בעיה שבאמת מחברת גדולה או בינונית תיתן את כל הדבש שלה לאיזושהי רשת שיווק, שיעשו מה שהם רוצים, אבל באמת תשאירו משהו אצלכם ביוניקיות שלכם, ביכולת שלנו, כי...
להכיר את המותג שלכם.
גם להכיר את המותג שלכם וגם לזהות שהתנועה של אנשים בישראל, שאכפת לה מהאיקונה ושאכפת לה מהיצרן הקטן ושמנסה להגיע ליצרן הקטן, לא יכול להיות שהאוכלוסייה הזאת לא תצליח להגיע ליצרן הקטן, כי פשוט הסחורה שלו נעלמה ועורבבה ביחד עם המון סוגי דבש ממחברות אחרות, כדי להגיע למוצר אחיד שבסוף ממותג תחת איזה רשת שיווק זו או אחרת.
כן.
תסכל.
מאוד.
במסיבת השנה שלנו, אגב, מובטחים רק יצרנים קטנים.
כן.
כן.
מקומיים.
כן. כמה מילים על דבש ובריאות. זה נורא חשוב.
אני חושב שאין בן אדם שלא מכיר דבש כמוצר בריא. כשלמעשה דבש זה סוכר טהור.
כן.
הוא מורכב מאיזה 4 או 5 סוגי סוכרים, פרוקטוז, גלוקוז.
נכון.
בואי תרחיבי, דוקטור.
בסוף מדובר בסוכר.
כן.
ואנחנו יודעים, היום אנחנו כבר יודעים שהדבר שבאמת מזיק לבריאות שלנו זה לא שומן, אלא הפחממות. אז בסוף מדובר בסוכר. אממה, אם כבר אתם צורכים סוכר, אז באמת עדיף לצרוך סוכר כזה שלא נעשה עליו שום תהליך. כלומר, זה לא סוכר לבן שעבר הרבה מאוד תהליכים עד שהוא הגיע אלינו לצלחת, אלא באמת מדובר בחומר טבעי שייצרה חיה. לא עבורנו, אבל לקחנו לה את זה.
שייצר הטבע.
שייצר הטבע. אממה, בסופו של דבר מדובר בסוכר, וזה גם משמין כמו סוכר, אבל בגלל שהרכב סוכרים הוא שונה מסוכר לבן, אז האינדקס הגליקמי, מה שנקרא רמות הסוכר בדם, עולות לאט יותר מאשר אם אתה לוקח סוכר לבן. זה אומר... שעדיין סוכרתיים צריכים מאוד להיזהר בכמות הדבש שהם צורכים, אבל אם הם כבר בוחרים לצרוך סוכר, אז עדיף שזה יהיה דבש מאשר סוכר לבן.
כן.
אוקיי.
אני יודע שמבחינה קלורית בדבש יש בערך 25% פחות קלוריות מסוכר לבן, אבל מבחינת טעמים הוא מתוק פי שלושה.
הוא מאוד מתוק.
ולכן, אם מישהו ממתיק את הקפה שלו בשתי כפיות סוכר, הוא יכול להחליף את זה בחצי כפי דבש. שזה גם חיסכון קלורי, וזה גם הרבה יותר בריא, ויגיע לאותו מתיקות. ואגב, אני יודע שאת מעקמת את הפרצוף,
אני לא מעקמת, אני פשוט מנסה
לשתות קפה עם דבש.
אני מנסה לדמיין את עצמי שותה קפה עם דבש, זה הכל.
אז בואי אני אגיד לך, שכשאני הייתי עכשיו בארצות הברית לפני שנה, הייתי בוורמונט, אצל חברתי לולו הנהדרת.
וורמונט.
וורמונט היא יצרנית המייפל מספר אחד בארצות הברית, והם שותים את הקפה שלהם עם מייפל, וזה שוס.
טוב, המייפל האורגני, כשהוא טרי, הוא אליפות עולם.
אז באמת. אין סיבה שזה לא יעבוד עם דבש.
עכשיו, הדבש, כפי שאמרת בתחילת התוכנית, הוא באמת חלק ענק בתרופות סבתא, בכל עדה ובכל עם יש כן. את התרופות שמתבססות על דבש. יש עדות או מקומות שאומרים למרוח דבש על חתכים ש, נכון. שזה עוזר. אני, אחת התרופות סבתא הכי שימושיות בביתי זה בצל ודבש.
בצל ודבש, כן. מה, להשרות את הבצל בדבש ולאכול אותו?
קוצצת בצל,
כן.
מכסה בדבש,
כן.
שם במקרר ללילה, ולמחורת פשוט שותה את מי הדבש שספוגים במיצי הבצל. זה מדהים לצינון, מדהים לשיעול, מדהים לגרון כואב, זה מדהים. יש כאלה שמבשלים חצי לימון עם, עם דבש ועם בצל, ואז שותים את זה כשהמים מקוררים. כל מיני ורסיות שקשורות בסופו של דבר למערכת הצינון. אז כן, זה מאוד בריא כל הסיפור הזה, אבל צריך להתייחס גם לפולן וגם לפרופוליס. ולמזון מלכות כמובן. מזון מלכות זה אחד התוצרים של הדבורים. זה, דיברנו על זה גם בתחילת התוכנית, זה נועד להכיל את אותם זכלים שעתידים להפוך בסופו של דבר למלכות. ואלה שאחרי, שמיועדים להיות מלכות מקבלים אך ורק מזון מלכות ולא מערבבים להם את זה עם דבש. ובכיוון שכך יצא למזון המלכות שם של משהו מאוד 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 בריא. אם זה גורם לדבורים להפוך להיות מלכות, אז בטח זה בריא גם לנו.
נכון.
אז זהו שהדעות חלוקות. יש מחקרים שאומרים שזה עוזר למנוע סרטן, יש כאלה שאומרים שזה עוזר בפריון, כאילו מתוך הראייה שזה עוזר לדבורים להפוך להיות פוריות. יש כאלה שאומרים שזה מקל סימפטומים של תסמונת קדם ויסטית, בקיצור של העצבים לפני המחזור. כן. אבל רוב המחקרים דווקא מגלים שאין תועלת בריאותית של ממש באכילת מזון מלכות. זה לא חד משמעי כל הסיפור הזה. מה שכן חד משמעי זה שמזון מלכות הוא מאוד מאוד אלרגני. כלומר, אם אתם אנשים עם נטייה לאלרגיה, תאכלו מזון מלכות מאוד בזהירות. כי יש פה הרבה יותר סיכון לפתח אלרגיה מאשר לדבש רגיל. כן. אחר כך יש את הפולן, שזה בכלל האבקת פרחים שנדבקים לרגליים של הדבורים, בזמן שהיא אוספת את הצוף. גם זה, בסופו של דבר, מדובר על אבקנים מהרבה מאוד פרחים, בהתאם למה שהדבורה מצאה, ולכן גם האיכות של הפולן משתנה מכוורת לכוורת. האם זה בריא? לא ברור. גם זה לא ברור. מה שכן, זה עוד יותר אלרגני, אפילו ממזון מלכות. כי פשוט מדובר באבקנים. זה מה שזה.
מדובר באבקנים, ואת הפולן אנחנו אוכלים כמו שהוא, זאת אומרת, הוא לא עובר עיבוד בזפק של הדבורה עם האנזימים שלה.
כן.
והיום רוב הדבורים רואות בשדות מרוססים. זאת אומרת, זה מוצר שזה כמו לאכול תוצדה מרוסס. זה ממש לאכול אותו אחד לאחד
מטורף.
עם מרוסס שלו.
מטורף.
כן.
על זה אפילו לא חשבתי. ויש, כמו שאמרת גם בתחילת התוכנית, את הפרופוליס, הזכרנו אותו, אותו מלט שממנו הדבורה מתקנת את הכוורת, זו תערובת שהיא מורכבת משרף ומדונג ומהרוק של הדבורה, והאם זה בריא? גם פה הדעות חלוקות. כלומר, אני אישית באיזשהו מקום חושבת שיש פה איזשהו עניין חצי שיווקי, חצי להגיד zero waste. יש לנו כבר כל מיני תוצרים פה בכוורת, אז בואו נשתמש לא רק בדבש, אלא גם בפרופוליס, בפולן ובמזון המלכות. אבל עובדתית ומחקרית, זה לא בהכרח יותר בריא.
לא, מעניין איך הגיעו לזה. הכריזו על הדבש כבריא, אבל למה הכריזו נגיד גם על הפרופוליס ולא על הדונג?
כי הוא כבר שם.
אבל גם הדונג.
יער הדבש?
כן. מעניין.
כן. כי אולי כי יער הדבש, זה, אתה יודע, זה כזה לאיץ בקטנה, זה לא באמת, אתה מוצץ את זה ואתה זורק את זה אחר כך, אתה לא...
יכול להיות.
מה קשה להקל את זה?
אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את האופנה הזאת של לשים יער הדבש קטנה בתוך צנצנת של דבש, זה באמת לא אינדיקציה לאם הדבש אמיתי או לא, יכול להיות שזה סתם גימיק. אנקדוטה מצחיקה, אבל כשהתחילו לייצר דבש בארץ ישראל בסוף 1800, אז היהודים היו מסננים את הדבש ומנסים לשווק אותו לערבים, והערבים לא הסכימו לקנות אותו, כיוון שהדבש שהם הכירו כלל בתוכו באמת חלקיקי דונג וכברות ודבורים קטנות, והם פשוט הרבבו את זה עם שאריות כאלה כדי למכור את זה לערבים.
וואו.
כן.
אגב, הדרך הכי קלה להיפטר מכל השאריות האלה, זה באמת אחרי שאוספים את הדבש, זה פשוט לתת לדבש לעמוד כמה ימים, ואז כל השאריות האלה צפות שם, ואפשר פשוט להעיף אותם החוצה.
כן.
כל חלקיקי הדבורים שנלכדו בתוך הדבש. מה שאגב מעלה שאלה מאוד מאוד רצינית לגבי כשרות הדבש. אתה יודע, זה שהרבנות אישרה שהדבש הוא כשר, בגלל שהוא לא באמת חלק מגוף הדבורה, אלא רק נכנס לתת אזור, ואז הוא יוצא ומותר לנו לאכול את זה. אני מתה על איך הרבנות משכנעת עצמה שמה שטעים הוא בעצם כשר. אבל דבש, אם אנחנו יודעים שדבש אמיתי באיזשהו שלב היו בו חלקיקי דבורים שנלכדו ורק סוננו החוצה, אז איך אפשר לדבר עליו כעל מוצר כשר?
שאלה טובה.
אבל דיברנו על הדבש ועל הבריאות ועל כמה שהוא טוב לחתכים, ואמרנו שהוא טוב לצינונים ועניינים והכל, ולסרטן ומיליון דברים הוא בריא. יש אבל אוכלוסייה אחת שאוי ואבוי להם היא תאכל דבש. תינוקות. רוב האימהות לילדים קטנים יודעות שעד גיל שנה אסור לתת לתינוק דבש. אבל למה? זה מאוד מעניין. בתוך הדבש חי באופן טבעי רעלן הבוטולינום, מה שנקרא בוטולינום טוקסין.
אוקיי.
ואנחנו, המבוגרים, החומציות של הקיבה שלנו היא מספיק טובה בשביל להרוג את הרעלן הזה במידה ואנחנו אוכלים אותו ולא להיפגע. אבל אצל תינוקות, החומציות של הקיבה היא לא מספיק נמוכה, ולכן הם עלולים להיפגע מהבוטולינום טוקסין, שזה מזכיר לך משהו, הבוטולינום טוקסין?
כן.
בוטוקס.
בוטוקס.
זה אותו רעלן שבעצם משמש אותנו בטיפולי הבוטוקס להרדים את שרירי הפנים.
משתק את העצבים.
בדיוק. אז אגב, ההמלצה של...
את תומכת באגב בהמלצה הזאת?
בוודאי.
כן?
בוודאי. קודם כל, יש מקרי מוות, אמנם נדירים, אבל יש מקרי מוות בעולם של תינוקות שאכלו דבש.
אני יודע שמאז קום המדינה... היו רק שני מקרים של תינוקות שחלו בבוטוליזם עקב עקיבת דבש. עקב אכילת דבש. אחד היה ב-2002 ואחד היה ב-2014.
שזה לפני שנייה וחצי, 2014.
כן.
אגב, קודם כל שזה שלך זה 100%, זה בכלל לא אכפת לך אם זה שני מקרים על פני מיליון, זה שלך. אבל ההמלצה של משרד הבריאות הישראלי זה לא לתת דבש עד גיל שנה. ההמלצה של משרד הבריאות האמריקאי היא לא לתת דבש, פעם זה היה שנתיים והיום זה שנה וחצי. אני יכולה להגיד שעם הילדים שלי, אני לא נתתי דבש עד גיל שנתיים.
כן.
לא רואה שום סיבה לשחק עם הסטטיסטיקות, אז שלא יאכלו דבש עד גיל שנתיים. אגב, החימום לא עוזר לזה, כלומר, לתינוק אסור לאכול דבש גם אם זה עוף בדבש, עוף שבושל בדבש.
באמת?
כן.
אוקיי.
לא
זה לא הורג את הבטוליזם?
אני זוכרת מטיפת חלב, לא נותנים דבש ולא משנה באיזה דרך.
אוקיי, מעניין.
ועוד משהו שמאוד מאוד חשוב, טוב, די, לא, די, אני לא רוצה על זה.
לא, מה, תגידי.
שאם חס וחלילה ילד אכל דבש, אז זה לא שהתופעה היא מיידית. כלומר, צריך לשים לב כמה ימים אחר כך, אם הוא בסדר, עייפות.
הרעלה מתמשכת, כאילו.
כאילו, לוקח כמה ימים עד שרואים את העייפות, את החולשה, אולי קושי שלו לאכול ולמצוץ, כלומר, חולשה שרירית מאוד מאוד עדינה. אז פשוט אל תיתנו לילד שלכם דבש, עד גיל שנתיים. סליחה, שנה.
אוקיי.
שנה, על פי משרד הבריאות הישראלי, שנה וחצי על פי משרד הבריאות האמריקאי.
צ'וז. אצלך, יש הרבה דבש בבית?
מלא.
מוצר נצרח?
כן.
אצלי לא.
כאילו, קודם כל יש לי ילד שחולה על תפוח בדבש.
כן.
נוריקי. אז הוא ממש יכול לחזור מהגן ולבקש תפוח בדבש, ואני אשמח לתת לו.
נכון, אמרתם שאתם אוכלים את זה כל השנה.
הוא אוכל כל השנה תפוח בדבש. יש לי דבש כי הרבה פעמים אנחנו, כשהם מגיעים אורחים, אז אני נורא אוהבת להגיש גבינות עם כל מיני דבשים זניים. ממש, כאילו יש את הדבש זאתר של מחברת עמק חפר, או הדבש אקליפטוס של פטורה למשל, או השייזף שדיברנו של הנחרוד, שכל אחד מהם יש לו טעם אחר ומתאים לגבינה אחרת, וזה נורא נורא טעים עם איזושהי גבינת עיזים, גבינות רכות כאלה, במקום ריבות.
העוף של סבתא חיה הוא עם דבש?
לא, העוף של סבתא חיה הוא לא עם דבש, אבל אני משתמשת הרבה מאוד פעמים בדבש בתוך מתכונים של עוף. זה הכי קל, לעשות מרינדה של עוף, כאילו דבש, סויה, שום כן ג'ינג'ר, לא ג'ינג'ר, לא משנה, הסויה נותן את המליחות, הדבש נותן את המתיקות, משהו צריך לתת את החריפות, מערבבים, לא משנה בכלל באיזה יחסים, זה יוצא טעים ושחום.
כן.
הדבש גם ככה גורם לזה שהיה...
מתקרמל.
מתקרמל. כן. טיפ אגב נורא חשוב לזה, אם אתם רוצים שהעוף יצא בסוף מתקתק, שאתם בזמן שאתם מכינים את המרינדה, היא צריכה להיות לכם טיפה מתוקה מדי, כי המתיקות יורדת במהלך הצליעה. דבש מבחינתי הוא מרכיב חיוני ברטבים לסלט.
נכון.
בוויניגרט תמיד אני אשים איזה כפית דבש, ככה זה גורם לכל להסמיך ולהידבק יותר טוב לחסות. ומה, מתכונים?
תראי, מה זה מתכונים? דבש זה דבש, דבש הוא תוצר של מתכונים. אני, יש שני דברים שאני...
מה זה תוצר של מתכונים?
זאת אומרת, זה כמו חלק ממרינדה או חלק מוויניגרט, לרוב הוא לא עומד בפני עצמו. אני, יש כן שני דברים שאני כן עושה מדבש כדבש. אחד זה אני עושה דבש מטובל, שאני מחמם קצת דבש עם קינמון, או עם סטר אניס, או זרעי כוסברה, whatever, ונותן לזה להתקרר, ואז מערבב את זה עם עוד הרבה יותר דבש, כיוון שהחימום באמת הורס את הדבש, ואז אני מקבל דבש מטובל, שזה דבר שאני מאוד אוהב לעשות.
מה אתה עושה איתו?
אז גם, או שאוכלים אותו עם לחם, או ששמים אותו בתה, או שהם מורחים אותו כאילו על משהו, עם פירות או גבינות, כמו שאמרת מקודם. אבל זה נורא כיף, וגם נורא כיף את שם אותו בצנצנת עם כמה מקלות קינמון, וזה דבש קינמון מאוד מאוד מובהק, וגם המראה נורא נורא יפה.
נכון.
והדבר השני זה לעשות סוכריות דבש. שזה למדתי באורכה, בצורה הכי מטומטמת, קראו לזה חלת דבש, תקרא את זה, לוקחים דבש, מחממים אותו, אז היינו עושים את זה עם זרעי כוסברה, וזורקים בפנים סודה לשתייה.
אוקיי.
מערבבים את זה, הסודה עושה איזושהי פעולה של תסיסה, הכל עולה, 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 ומתקשה. ואז נהיה לך, את זוכרת, השוקולד המעוברר?
לא, אני מסתכלת בך בהלם, כי אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שיש מנה מאורקה שאני לא זוכרת?
לא, זה לא היה מנה שעשינו באורקה, זה היה מנה שאנחנו, הטבחים, היינו עושים לנו לאוכל צוות באורקה.
יפה לכם. למה לא הוזמנתי לאוכל צוות בתור אחת שהייתה באורקה פעם בשבוע? לא הגיע לי להיות חלק מהאוכל צוות?
אז אני אתן לך עכשיו עוד מנה.
מי שילם לכם את המשכורת? את.
את ורבים וטובים כמוך. אבל זה לא היה הרבה מזכורת, אני חייב להגיד לך, זה היה כששכר המינימום היה 21 שקלים, וככה הרווחתי. עוד מתכון שהיינו עושים הרבה באורקה, זה לקחת...
רגע, מה הייתם עושים עם הסוכרת דבש האלה?
שוברים אותם ואוכלים אותם ככה, כמו סוכריות, או שאפשר לצפות איתם עוגות מלמעלה, אם זה קרנצ'ים קצת יותר קטנים, נורא נורא כיף. אולי אני אכין לך, אולי אני אכין. ועוד דבר שהיינו עושים, שזה עם אוף, בהתייחס לסבתא חיה, זה לקחת קרעיים של אוף עם האור, לצלוט אותם על מלח בתנור, הפוך, כשהאור כלפי מטה, ואז לקחת מחוות גדולה, היינו לוקחים, מרתיחים בתוכה דבש וזרעי כוסברה, שמים את האוף בפנים ומחבים. והיה נוצר מעטה, חמצמץ, מתקתק, מתפצלח, מדהים.
רגע, אבל האור לא היה כולו מלא במלח?
לא.
איך זה?
לא, כיוון שהאור הוא שומני.
אז תוך שנייה אתם מורידים את המלח פשוט?
המלח לא היה נדבק. את שמה מעטה של מלח, מדביקה עליו את האור, ויוצא לך פשוט גוש בצורת האוף.
אוף שלם.
לא, קריים. אוקיי. הפוכות, דבוקות על המלח.
אוקיי.
אבל בצורת הקרע.
הבנתי.
זאת אומרת, זה לא היה נדבק.
זאת אומרת, אני רעבה עכשיו, ומה יצא לי
זה? אכלתי שנים וזה טעים. אולי נכין כזה.
אתה קודם כל יש לי משהו לתת לך לאכול.
מה?
אבל רגע, קודם אני רוצה לספר לך שני דברים.
נו.
אחד, שאחד הדברים שאני עושה הכי הרבה בבית עם דבש, זה לוקחת כיכר של ברי או קממבר, כשבאים אורחים, ומורחת בדבש.
אוקיי.
ושמה איזה שניים, שלושה גבעולי טימין, ושמה בתנור לכמה דקות. ואז פשוט יוצאת לך מין כיכר כזאת שרק צריך לקחת פרוסת לחם ולמרוח ולעוף לשמיים.
מאוד אוהב את זה. אכלתי כזה עכשיו שהייתי בפריז לפני כמה חודשים.
אני מתה על זה. וזה שולח אותי למשהו שהוא בכלל לא קשור למשהו שאני מכינה, למנת הדבש הכי טעימה שאכלתי בארץ אי פעם, במסעדת רוטנברג, שזה יערת דבש, שמגישים את זה עם חתיכה של גבינה, גם כן גבינה מקומית מהאזור שלהם. עם כל מיני סבי בר שהם מוספים מסביבם, וזה טעים בצורה בלתי רגילה.
מדהים שכל המתכוני דבש האלה הם כל כך פשוטים. כן. לא צריך יותר מדי.
כן.
בשביל שזה יצא נורא נורא טעים.
כי הוא מסמיך, הוא מקרמל, והוא נותן את המתיקות, אז מה כבר צריך לידו? קצת מליחות וקצת טיבול וזהו.
כן.
הכי קל. כן. אז אמרת שאתה רעב.
אמרת שאני רעב, ואני לא מבין מה זה הקופסה הזאת שאת מחזיקה, אבל כאילו כתוב עליה הדובשניות.
נכון.
ואין דבר שאני שונא יותר מאשר...
מה?
דובשניות. זה דובשניות?
בוודאי שזה דובשניות.
זה נראה כמו עוגיות.
לא, זה דובשניות. הדובשניות זה העוגיות של ה...
דובשניות זכורות לי לרעה מאוד 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 מימי הצבא שלי. זה פשוט עוגיית חנק נוראית.
אז תגיד, אז תגיד שנחשפת לדובשניות מתרבות רע. דובשנית.
נו.
אני רק הוצאתי אותה מהקופסה ואני מתחרפנת כאן. הלבקוכן בעצם זה עוגיית דבש שמגיעה מארצות אירופה, מהתרבות הגרמנית. מייצרים את זה כבר מאות שנים. ובדרך כלל מייצרים את זה באירופה לכבוד חג המולד. ואצלנו בארץ, כנראה, בגלל הקשר לדבש בראש השנה, דובשניות מכינים בראש השנה. תראה, ניקולים אלה אמיצים, אני לא מצליחה לתפקד.
אני רואה, תביא לי רגע אחד להריח אותו, אני לא
מצליח... למה להריח? תאכל.
כי זה פשוט עושה לי רע.
וואו. טוב, אני חייבת לספר לך, אבל מה זה הדובשניות האלה שהבאתי לך?
זה אותו ריח.
וואו. שוק הנמל, בשיתוף עם דנון, מהבית ספר לבישול של דנון, שנמצא גם כן בנמל, עשו איזשהו שיתוף פעולה לראש השנה, וזה הולך להימחר...
טוב, זה טעים.
והדובשניות האלה הולכות להימחר בשני ימי השישי הקרובים, עד ראש השנה, בשוק הנמל, בשעות הבוקר. וזה קצת, זה נורא כיף הרטרו הזה של דובשניות.
אני לא אגיד ששיניתי את דעתי, אבל זה בהחלט טעים.
אני כבר מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, כי אני עושה לכבוד ראש השנה שיתוף פעולה יחד עם הקרמיקאית עדי ניסני, בשיתוף פתורה, ואנחנו מוכרים כלים לדבש מדהימים.
עם דבש? כלים עם דבש בתוכם?
אופלי. כן, מחזירים קצת אתרה ליושנה, אתה יודע למה?
למה?
כי חשבתי על זה שבעצם אנחנו מין דור כזה שכאילו אין לנו במרכאות תשמישי קדושה. כאילו להורים שלנו תמיד היה כלי לדבש נורא יפה, וכלי למצות, וצלחת סדר, ולנו כאילו הדור הצעיר שתכף כבר לוקח על עצמו את עול האירוח, אין לנו את הדברים האלה. אז בשיתוף עם עדי ניסני, אז יצרנו כלים מגניבים מאוד לדבש, שאפשר יהיה להגיש את הדבש לשולחן בראש השנה בצורה... סופר אסתטית וסופר מגניבה.
איפה אפשר יהיה להשיג את זה?
בסטודיו של עדי ניסני.
אוקיי.
כן.
טוב, אני חייב להגיד לך שזה... אפרת, לסיום, רוצה לשמוע משהו ממש חמוד?
מה, מאמי?
אפרת, את הבאת את גרמניה עם הדובשניות חנק האלה.
אין לא... תגיד לי, הן טעימות? אתה מודה שהן טעימות? הן טעימות,
נכון, קשה לי, נו, קשה לי להודות שאני טועה. אוקיי. מכירה אותי מספיק טוב כדי לדעת שאני אף פעם לא טועה. תמיד מתאים אותי במקרה הכי גרוע. אבל אני רוצה דווקא לדבר על דבש והצרפתים.
תגיד שאתה רוצה לדבר על צרפתים, אני מוסיפה לך עוד שעה לתוכנית.
זהו, אני באמת מופתע שאת לא דיברת על זה. צרפת היא ארץ שמייצרים בדבש לכל אורכה ורוחבה, מקורסיקה ועד אלזס ובריטני, כבר מאות שנים.
ועושים את זה בצורה איכותית ונהדרת.
עושים את זה בצורה איכותית ונהדרת, ולמה דווקא אני מדבר על הצרפתים? כי הם ממש יכללו את זה לאומנות היין. יש להם 22 אזורים שמהם מפיקים דבש, לכל דבש, האיכויות והזנים שלו, הם מדברים שם על רמות של טרואר, שתחשבי על זה, זה הגיוני מאוד, כיוון שלוקחים את הפרחים שצורכים מהאדמה ועושים מהם דבש מאוד מיוחד, יש להם תקנים מאוד מאוד מיוחדים ושונים לדבש.
מי שלא טעם דבש לוונדר מפרובנס, לא טעם דבש טעים מימיו, זה פשוט דבש פסיכוטי.
זה דבש פסיכוטי, והדבש הכי מגניב, שאותו זכיתי להכיר, מקורו מפריז, העיר פריז, דבש פריזאי. זה דבש חבר'ה שנוצר בכברות, שנמצאות על גגות בתים בעיר פריז.
אני רוטטת כאן.
מאז 1980, כשהעמידו את הכברת הראשונה על גג בניין האופרה, התחילו כתחביב כמה כברנים להגדיל את הכברות. אגב, בצרפת מעל 9 כברות זה נחשב גידול מקצועי, ומתחת לכך זה נחשב חובבני, אז הם מגבילים את עצמם ב9, או שהם רצים וכברניים מקצועיים, והם פשוט מגדלים מלא כברות על הגגות של הבתים בפריז. עכשיו, פריז הוציאה חוק שהיא לא מרשה לרסס את הגנים הציבוריים של הגני לוקסנבורג וכל המקומות הנחמדים, פנינות החמד האלה. הדבש הפריזאי נחשב איכותי הרבה יותר מדבש רגיל.
כי אין שם חומרי הדברה.
אין שם חומרי הדברה.
מדהים.
יש שם מגוון פלורלי, סוגי פרחים ומקורות טעם לדבש, שהוא פנומנלי, הוא עצום. הוא, אין קט, זה לא דבורה שחיה ושואבת מהקילומטר שקרוב אליה.
גם אם באמת מסתובבים בפריז ורואים כמה גינות ציבוריות יש וכמה פרחים יש בגינות הציבוריות, אפשר להבין שלדבורים האלה יש מה לאכול.
והוא נחשב לאחד הדבשים האיכותיים ביותר בעולם. הכמות שלנו רק קטנה, כיוון שזה באמת מעט מאוד כברות, עולה בערך פי 3 מדבש רגיל, אבל טעים בטירוף.
מעניין, אבל אם אתה לא קוצר מצב, אתה יושב באיזה מסעדה ויש לך וזה, אם זה סידור פרחים באמצע, פתאום תגיע דבורה.
היה כזה.
ו?
ודרשו מהם להוריד את הכברת, והם הורידו את הכברת.
וזהו, ובזה זה נגמר הסיפור.
כן, לא נהדר. כזה מסובך.
זה אחד הדברים הנהדרים, זה באמת ללכת באביב בפריז ולגני לוקסמבורג, ולראות כמה דבורים ופרפרים מרחפים שם, ולהגיד, אוקיי, נכון שאני בעיר ואני בתוך מטרופולין, אבל יש פה טבע. מקסים.
כן.
מרגש. מה המאמי שלי?
אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית.
זה לצערי הרב.
ויש לנו תוכנית שבוע הבא. נגלה להם?
סיכום שנת תשע"ט במסעדנות הישראלית, בכלל בקולינריה הישראלית. שיהיה לנו בהצלחה.
תשעת.
תשעת.
כל מה שהיה ולא היה, ונקווה שגם יהיה.
כן. הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת. גם שבוע הבא נזכיר לכם את המפגש שלנו ב-27 בספטמבר, מרגש עד מאוד. וזהו, אנחנו נאחל לכם המשך שבוע נעים, שיהיה לכם רק דבש, לא יום אסל, יום בסל, יום בסל ועוד בס, לא. לא לך יום אסל ויום בסל, אלא יום אסל, מעתה ועד עולם.
נשיקות.
יאללה ביי.
יאללה ביי.